שכוח ברשותכם.
שלום וברכה. אנחנו ערב שבת, ערב חג השבועות. שבוע שעבר עסקנו כבר לא בפרשת נשוא, יותר בהפטרת נשוא ובכניסה משמשון לדוד. זה בירור ענייני הרמב״ם שם בסוף, שאליהו בא לפני המשיח. הגדרה בהלכה לפי הרמב״ם, יראה שאליהו בא לפני המשיח, וכל זה עסקנו. אני רוצה הפעם ברשותכם, להיכנס למעמד הביקורים, לעליית הביקורים שתהיה בירושלים. אני מרגיש חובה לעשות את זה, כי באמת היה מעמד גדול מאוד, ברוך השם, אתמול או שלשום. אבל שלא נתבלבל, לפעמים כשרואים מעמד גדול אז מתבלבלים. זה הכנות, זה לא קטנצ'יק,
זכר.
זה הכל הכנות, זה זכר. עסק רציני. אני סיפרתי יותר מפעם, אני חושב, על כהן בירושלים, כהן גדול בירושלים, שפעם אחרי תפילת מוסף, שסיפרתי את זה פעם, פעם אחרי תפילת מוסף של יום הכיפורים, היה בישיבה, אפשר, אם אפשר לחלק, להעביר תודה רבה, רבה, רבה גם. שפעם אחרי תפילת מוסף של יום הכיפורים, רוב טובה ושפע, שבו. וזה אפשר גם תוך כדי חלוקת הדפים, זה עוד לא בפנים. ואחרי מוסף של יום כיפור, היה אווירה מדהימה, וככה ניגונים, והפי היה באמת מה נהדר, היה כהן גדול, בניגון, בצעיתו מבית קודשי הקודשים, וככה היה מאוד, באמת. אז אחרי מוסף של יום כיפור, כולם ניגשים לשכוח, שכוח, 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 והכהן הזה ניגש אליי ואומר, נורא והיום, נורא והיום. די עם זה, נורא והיום. לא הבנתי למה הוא חייב להופיע את כל הרוח מהמפרסים דווקא עכשיו, לא הבנתי מה הוא רוצה. אז הוא אומר לי, זה נורא והיום מה שהיה פה. אמרתי לו, נו, וכל אחד שעבר ואמר שכוח, הוא אמר, עוד יותר, אתה רואה כמה זה נורא והיום. אז אמרתי לו, מה אתה רוצה? זאת אומרת, תראה, בעזרת השם, בשנה הבאה, יהיה כהן גדול פה, בבית המקדש. וכולם יעמדו בחוץ, ויחכו לראות שהוא יוצא בשלום מבית קודשי הקודשים בלי פגע. ויהיה לחץ, חלק ילכו לעזאזל עם הסעיר, ויהיה צפוף, ויהיה מחנק. והחבר'ה של בלי חבל. והחבר'ה שלך יעמדו שם, והם בטח ישירו, מה נהדר היה כהן גדול במזגן כששרנו עליו. כמה טוב היה כהן גדול וירטואלי, עם מזגן, עם אייר קונדישן, עם ניגונים. אתה לא מבין, הוא אומר, אתם הופכים את זה למה שצריך, זה הפוך. ממש כוח, איזה שכוח, ההפך.
ניסוי
כלים. כן, ניסוי כלים. אז זה וורט שלמדתי, הוא דבר מאוד נכון. צריך לראות איך לא מתבלבלים. אז קצת ככה להיכנס לעליית הביקורים, לעליית הביקורים. אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. משנה שלמה שנינו במעמד העלאת הביקורים. השבוע לפחות חלק מהתלמידים שנמצאים כאן עכשיו עסקנו בשיעור בחלק מהמשניות בדברי הרב בעין היה. סתם כך, יש עין היה מעניין מאוד על ביקורים, לא תמיד שמים לב, כי זה מופיע בסוף ברכות חלק ב' בעין היה. והעין היה הוא ממש על הפרק הזה של העלאת הביקורים, דברים נפלאים מאוד מאוד, ממש מיוחדים מאוד, ככה מאוד מומלץ. אז עסקנו טיפה בשור שהיה מהלך לפניהם, וקרניו מצופות זהב, ועטרה של זית על ראשו, והחליל שהיה מכה לפניהם עד שהיו מגיעים קרוב לירושלים, והיה ממשיך להכות לפניהם עד שהגיעו להר הבית, ואז אפילו המלך אגריפס מוריד את הסל, נוטל הסל על כתפו, אי אפשר כבר להשתמש יותר בשליח, והלוויים התחילו לדבר בשיר. זה הרגע שבו השירה עוברת מהקהל אל הלוויים. אני גם פעם רוצה להמשיך לעסוק בהעלאת הביקורים מעט מתוך המשנה בפרק ג'. מה שיש לפנינו בדף הוא שתי פסקאות מתוך הרב בעין היה, שאין בעניין אחד, ונעסוק בזה קצת, לפחות בחינת ונשלמה פרים שפתנו, ואולי ונזכה לראות את הביקורים עוד מעט ממש. פה זה עוד יותר מאשר מכל חג, צריך להבין, ביקורים זה לא עסק של חג השבועות, זה שנזכור, סתם פשט, פשוט שלא נזבלבל. כשאנחנו מדברים על קורבן פסח, אנחנו מתכוונים ליהודה לניסן, וכשאנחנו אומרים שנזכה לסוכות, אנחנו מתכוונים לתתבב תשרי. כשאנחנו מדברים על לזכות לראות ביקורים, אנחנו לא מתכוונים לבב סיוון. אנחנו מתכוונים מיום אחר כך, עד סוכות. זה מעניין מאוד באיזה ימים זה היה, כי בעצם כל יום אפשר להביא ביקורים. רק נוהגים היו לעשות את זה ברוב עם הדרת מלך.
יום מרוכז.
היו עושים בימים מרוכזים, לא היה יום אחד, היו מן הסתם עשרות ימים. העלאת הביקורים הייתה מן, זה לא היה אירוע חד פעמי, זה לא היה איבנט ככה מיוחד, נדיר, שנתי. כך ש... ובכלל יורשה לי עוד משפט אחד לפני שמתחילים, הוא מאוד מאוד חשוב. כתוב בתנחומה בפרשת כי תבוא. כך פותח מדרש תנחומה בוהיה כי תבוא אל הארץ. המדרש מתחיל שם, הוא מביא את הפסוק בתהילים שאנחנו מזכירים בקבלת שבת, בואו נשתחווה ונכרעה נברכה. הוא מדבר על נשתחווה, נכרעה, נברכה, ורואה בזה רמז לשלוש תפילות. לא ניכנס לעניין עכשיו. השתחוויה, קריאה וברכה, או הברכה, נברכה. לא ניכנס לסוגיה למה כל אחד תפילה אחרת. אבל אז אומר המדרש, כיוון שראה משה רבנו ברוח הקודש, מדרש תנחומה, כי תבוא בהתחלה. מאוד מעניין. כיוון שראה משה רבנו, צפה משה רבנו, הלשון המדויק הוא כך, שלוש לשונות הללו קריאה, השתחוויה וברכה, למה? אלא שצפה משה ברוח הקודש שעתיד בית המקדש להיחרב ועתידין ביקורים להיפסק, עמד והתקין להם לישראל שלוש תפילות בכל יום, כנגד קריאה, כנגד השתחוויה וכנגד ברכה. דרש תנחומה מופלא. אנחנו יודעים במסכת שלנו שאנחנו לומדים עכשיו שאבות תקנו את התפילות, שכנגד קורבנות תקנו את התפילות. תמיד של שחר שחרית ותמיד של בין הארבעים מנחה ואיברים ופדרים שקרבים כל הלילה ערבית. נכון? אחד אמר ואחד אמר, אבל אבל לא ראינו אף פעם ששלוש תפילות ביום כנגד הביקורים. ומה ראה משה רבינו שצפה ברוח הקודש שבית המקדש עתיד להיחרב דווקא את הביקורים? אני מוכן לעשות לעצמנו מבחן. מדי פעם אנחנו עושים את זה בשיעורנו. בואו נבדוק כמה אנחנו חושבים על קצירת העומר, אנחנו שאלנו לא מזמן. בואו נבדוק כמה שואלים על המעיין שיצא מבית המקדש. כי אנחנו נעולים על ציורים מסוימים שהתרגלנו להם באלפיים שנות גלות. נעולים על בית כנסת גדול שיקום שם. נעולים על עסק דתי גדול. לא כל כך חושבים על לשכת האוצר שתקום שם. לא מספיק התרגלנו לצייר את האמת, לצייר את הקפיטל, לצייר את הבירה התורנית, את בירת הקודש בעולם, את הקודש שהוא בירה. לא, הציור הזה עוד לא מסודר לנו. מצויר לנו בית המקדש, פחות מצוירים לנו הרחובות, ההליכות בדרכים, קצירת העומר ומעלי הביקורים ובעלי החנויות בירושלים ובעלי האומנויות בירושלים והקשר בין החקלאים לאנשי המסחר. עוד לא ציירנו את מרכז הכלכלה העולמי, את מרכז המוסר העולמי של השלטון, של הסנהדרין, של בית המשפט, של החקיקה. כאן, זה לא... כל הציור שלנו עוד סובל סבל מזעזע מציורי גלות. זה טעות אחת גדולה. זה לא מקום קברות החיים, שיש בו איזה נקודה אחת של דתיות. הפוך על הפוך, הכל הפוך. כל הציור צריך להתהפך. צריך לזכור את זה. יום כיפור, כל פעם אנחנו חוזרים, צריך לזכור, צריך להיכנס לציורים האלה, להתחנך לזה מחדש. יום כיפור, יום כיפור זה לצאת מיום כיפור של נעילה בבית המדרש. יום כיפור זה לצאת מאלפיים שנות יום כיפור כאלה ולהגיע ליום כיפור שאחר הצהריים בנות ירושלים יוצאות וחולות בקרמים. אנחנו בתפיסה ציורית שמה שאני אומר עכשיו נשמע כפירה. זה צריך בדיקה. צריך לבדוק אם אין פה טעות בגרסה. זה לא נורא, זה לא נורא. עם אחר, קשה להגיד עם אחר אחרי 2000 שנה לא היה עומד בזה, אין עם אחר אחרי 2000 שנה, אבל זה לא נורא. זה לוקח זמן להשתחרר. לוקח זמן, אבל צריך להתרגל פשוט שצוירו לנו ציורים, איך הוא אמר הכהן של ירושלים? הציורים שלנו עוד סובלים מציור אחר לגמרי. אנחנו בכלל לא, אנחנו לא, עוד לא סידרנו, עוד לא סיגלנו לעצמנו את המהלך. ביקורים היו בעצם חגיגה של חצי שנה בעם ישראל. חצי שנה מתמשכת. זה התחיל בוו או בזיין בסיוון. אם שבועות חל בשבת זה ודאי יום אחר כך, אם זה לא שבת אז זה דיון. זה מתחיל, לא משנה לנו עכשיו, כמו בכלל להתרגל שכשאומרים בגן, בגן הילדים, כשנאמר לילדים השבת חג הביקורים, זה לא כמו חג הקציר וחג האסיף. וחג הקציר קוצרים בתזיין ניסן קציר. ביקורים זה מי חג הביקורים? זה פשוט קודם כל לזכור את המציאות. חג הביקורים פירושו הזנקה, יוצאים לצעדה, יריית הפתיחה לקראת חג הביקורים. עד מתי חג הביקורים? עד סוכות. סליחה, עד חנוכה. אבל מביאים ולא קוראים, כי אין בשמחה כבר. אז יש, זה גם תחשבו נפשית, איך בונים את החג, מגיעים לשיא העוצמה בזמן שמחתנו, ואז לאט לאט, אני צריך להגיע לחורף. זה לא בבום אחד. אלא מביאים ולא קוראים, בשיא החורף, חנוכה, נגמר ביקורים. חורף. מכינים את עצמנו. צריך להתרגל. כשמדברים על עלייה של שלושה רגלים, הכל בקיץ. הכל מתחיל מפסח ונגמר בסוכות. אין בחורף. חורף הוא התכנסות פנימה. כל אחד בתוך כיסויו, כמו חורף. חרפה במובן השלילי זה כיסוי. מורידים את האורלה, זה להוריד את ה... זה החורף, החורף מכסה את הכל בפנים. עד שאנחנו יכולים לצאת מחרפתנו שמכסה אותנו ולצאת החוצה עם האביב. לצאת החוצה ולפרוח. ואז אנחנו בעצם מביאים את עניין כל הרגלים. במילה לפני, אין חג אסיף, אין חג אסיף בלי שהאדם הכניס, התמיע בתוך עצמו את סוגיית הביקורים חצי שנה. אדם צריך להטמיע בתוך עצמו את זה שהקול של הקודש ברוך הוא. זה לא מעמד הקל, שזה מעמד אדיר, שזה מעמד באמת כולל, אבל זה פעם בשבע שנים. יובל. תקיעת שופר של יובל, דיברנו לא מזמן על היובל ויום הכיפורים. בכוונה, אני רוצה לעסוק בסוגיות האלה כל הזמן. כי ההתרגלות לזה זה לא להגיד את זה, זה לא ללמוד את הסוגיה ולהבין את שיטות הראשונים בבלבד. בסדר? התרגלות לזה זה להתגעגע לזה, להבין מה חסר לי כדי שאני אתגעגע אליו. זה בכלל... אם זה לא חסר לי, אני לא מתגעגע לזה. מה חסר לי באמת כשיש לי מזגן ואני יכול לשיר אמת מה נהדר? דוגרי, מה חסר? מה הבעיה? מה יש? מה, אני לא דתי מספיק? מה חסר לי? מה חסר לי? את האמת, אם מישהו עכשיו יציע פה בעולם הישיבות עכשיו שביום כיפור הבא הולכים לרקוד אחר הצהריים לחול בקרמים, שולחים אותנו כולנו עכשיו למקום שמטפלים בבעיות כאלה. צריך להתרגל, זה חסר לך. זה חסר לך בעולם הנפשי שלך, זה חסר לך בחשיבה שלך, בחור צעיר, על בניין הבית שלך. זה חסר לך, חסר לך החיבור האמיתי הזה בין תורה לחיים. חסר לך, אתה עקום, אתה בגלות, אתה תקוע במקומות לא נכונים. היום כיפור שלך עוד לא נכון, והראש השנה שלך עוד לא נכון, הכל לא נכון עוד. וצריך להתרגל לציור. עכשיו, התרגלות לציור צריכה להיות כמובן בעוז ובענווה. כי בשביל להתרגל לציור צריך לצייר את זה. צריך אומץ. אומץ של צייר משוגע. אבל בשביל להתרגל לציור צריך המון ענווה, כי אוי ואבוי, אוי ואבוי, אוי ואבוי אם תוותר על משהו אחד ממה שיש עכשיו. אוי ואבוי אם תתחיל לרקוד לי ביום כיפור אחר הצהריים לפני הזמן. אנחנו נאבד את הכל. החלום כשהוא מגיע, כשהוא בוסר, מביא אותנו לנוואר מוחלט. אתה לא תגיע לשום מקום. נאבד את הכל. פעם דיברנו על התפילין של ערב שבת של הרב קוק. כשהוא מדבר על זה שאסור להוריד את התפילין ערב שבת עם חשיכה. למרות שמרגישים שכבר הגענו לשבת, מרגישים שהגענו לעולם הבא. מרגישים שהגענו לארץ ישראל, מריחים אותה כבר. מתחשק כבר להוריד את התפילין. הוא כותב שם בתפרי שנון א', מי שיוריד את התפילין ערב שבת עם חשיכה, לא יגיע לשבת. בלשון שלו. פשוט לא יגיע. ולכן התירו ללכת עם התפילין, גם אם יש חשש שישאר עם התפילין לכמה דקות בשבת. ימשמש בידה ויצא, הוא יזכור. זה איזון מאוד מאוד קשה, זה איזון מאוד קשה. חג השבועות אצלנו, לעניות דעתי יותר מכל חג אחר, שכחנו את משמעותו הראשונית. יותר מכל חג אחר. כי בעצם חג השבועות הוא החג הארוך ביותר, שמסתרע על פני התקופה הארוכה ביותר, והוא פותח ביום טוב. תמיד אנחנו שואלים למה אין לו שבעה ימים. מה עושים בו? עושים בו סוכות? אוכלים בו מאכלים מיוחדים? חצי שנה עושים בו שינוי תפיסה. תושבי הרובע מרגישים מה זה יום אחד שאפשר להיכנס לרובע בחניות. חצי שנה. חצי שנה אופישלי. על השולחן, לא ככה בלי שהודיעו לפני כן. חצי שנה, משבועות עד סוכות, מה אתם חושבים שעד חנוכה זה פשוט גידולים אחרים, אז מביאים ולא קוראים, אז לא באים? זה גידולים שמבקרים בין סוכות לחנוכה. אז אם הולך בחקלאות בין סוכות לחנוכה, יש שם דיון שם, מה גדל וכו'. אז אם הולך בחקלאות, אז בלגן. אז יותר מחצי שנה, זה תקופה, זה רוב השנה, זה זמן עצום. ואז יכול יהודי להגיע לחג האסיף שזה זמן שמחתנו. אז יכול יהודי לאסוף את הדולרים שלו לעצמו ולהגיד, זה אני זה שהבאתי את הביקורים ואמרתי ששום דבר לא ממני, ואני באתי ממצרים והיה רשם את עוניינו ואת עמלינו ואת לחצינו וזה אבל אני הבאתי את הביקורים. אני צריך לקלוט את זה. אני יודע עתי, כשצפה משה ברוח הקודש שעתיד בית המקדש להיחרב ועתידין ביקורין להיפסק, הוא ראה את התמידיות של הקשר אל הקודש נפסקת, את היומיומיות, זה הביקורים. לכן עמד והתקין להם שלוש תפילות לישראל. על בסיס זה אמרנו שתפילה ראשונה היא כנגד תמיד של שחר, בתפילה השנייה מזכירה לנו את מה שבא לבטא בתמיד של בין הארבעים. עכשיו צריך עוד זמן לראות למה זה השתחוויה וזה קריאה וזה בריחה. זה מהלך שצריך ללמוד אותו עכשיו.
חידוש הקשר לבית המקדש.
בדיוק.
דרך התפילה.
כן, איך התפילה עושה אותי במעמד ביקורים תמידי. זאת הנקודה, אני חושב שלא חושבים על זה. עכשיו צריך ללמוד איך כל אב בא לידי ביטוי בחלק הזה של עבודת השם שלי. תפילות אבות תקנו. אז איך כל אב, מה כל צד בקטר הזה של האבות, במרכבה הזאת של האבות שצריכה להיות בתוכי, איך זה בא לידי ביטוי בתמידיות של הקשר שלי אל בית המקדש? להיות בכור. אני אזכיר במשפט אחד נוסף. להיות בכור, דיברנו על זה בשבוע שעבר בישיבה, להיות בכור זוהי מלחמת העולם שבין ישראל לבין העולם. בדרכו של משה ממדיין, בחזרה הגנרלית האחרונה, כשהקודש ברוך הוא אומר לו, לך שוב מצרים כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך, באותו רגע, זה אגב, אני השבוע מישהו אמר לי רעיון שהוא בכלל מדהים, אפשר שנייה אחת, בדיוק באותו זמן שמשה רבינו מתחיל לצאת, אומר לו הקודש ברוך הוא מילים אחרונות, מה יהיה המשפט הראשון שאתה הולך להגיד לפרוק שתפגוש אותו? ואז הוא אומר לו, אתה הולך לפגוש את פרעו, הוא ימען לשלח, ותלך ותגיד לו כך, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני, לא את עמי הפעם, שלח את בני ויעבדני, ותמען לשלחו, ותמען לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. זאת הגדרה. מה הפסוק הבא? ויהי בדרך במלון ויפגשהו השם ויבקש המיתו. את מי? את הבן הבכור של משה. עד שציפורה אומרת, בוא תראו מה בן בכור לבכור. לך תגיד לפרעו, מה באה בעולם הבכורה לעשות? צריך להגדיר. הבכור הוא מקור הכוח. הוא חזק. הוא פי שניים. תמיד אנחנו מזכירים, הבכור זה אותיות בית כף ריש. דאבל. 2, 20, 200. זה בכור, בית קף רייש. אגב, אותו דבר בארבע אפשרויות. בכור, אפשרות שנייה, רכב, רחוב, רוכב, זה דאבל. כשמישהו רוכב על מישהו. אפשרות שלישית, ברך, ברכה, הברכה, ברך, דאבל. הכל כפול. אפשרות רביעית בשפת נביאים, רוכב על קירוב ויעוף. דאבל. זה העברית הפשוטה. אלה האפשרויות בשינוי האותיות של, של בשינוי סדר, מה? ודאי, כבר זה שהיה. כבר פירושו שזה היה כבר. כבר היה לעולמים. אל תשאל שכבר היה לעולמים. כבר זאת אומרת, היה כבר ושוב. יש כל פעם האותיות האלה מתארות דאבל, וכאן הנקודה הגדולה. למה הבכור מקבל פי שניים? יכולות להיות שתי תשובות. האחת, כי הוא החזק מכולם. הוא הבוס, הוא המנהל. השנייה, נכון, הוא החזק מכולם. הוא הבוס, הוא המנהל. ולכן הוא זה שצריך להיות כהן. הוא הבכור, הוא עובד השם שצריך להביא את הברכה לכולם. כי הוא הבכור שצריך להביא את הברכה. קדש לי כל בכור בעברית פירושו, הבכור קדוש, אבל לא כמו כהן. אלא הוא קדוש, הוא מותר בעבודה וגיזה והכל. כי בכל בכור אדם בבניך, תבדה. הכהן זה שבט לוי. אתם מבינים איפה התחילה הגלות בחטא העגל? נגמרה הבכורה ונוצרה אך ורק כהונה. לוי אסור בנחלה. אסור בעבודה. השם הוא נחלתו. הבכור הוא לוי עובד. בחטא העגל התחילה חלוקה. תיקון חטא העגל זה לחזור למציאות של הבכורה. זה נורא והיום. הפרשה שלנו מלאה, כל הפרשה, כל הפרשה מחדש בהחלפת הבכורות בלוויים. כל הפרשה מתעסקת בזה. איך מחליפים את המניינים של הבכורות ללוויים, נתונים, נתונים, הם עלי, זו טרגדיה עצומה. ספר נאמר
שאומרים את הוידוי של המעשות.
כל הוידוי של המעשות, השקיף הממון קודשך, ששם אנחנו אומרים, ביארתי הקודש מן הבית, וגם נתתיו ללוי, דיברנו על זה פעם, הספר נאמר אומר, ביארתי הקודש, זה לא מעשר שני. פי הספורנו ביארתי הקודש, זה אדוני הכהן, ביארתי את הקודש מן הבית, את רעיון הבכור בבית, ביארתי. זה פילי פלאות. נתתי את זה ללוי. שומעים ספורנו? לקחתי את... מה זה?
זה הוא מצטער, הוא אומר וידוי.
ועל זה זה וידוי. לקחתי את הקודש והבית יחד, את האיחוד של הקודש והבית, ועשיתי ישיבה של לוויים. הקמתי משרד לקדושים. ויש היום בית, ויש קודש, ויש פגישות. זה נקודה עצומה. וכל הפרשה שלנו, יותר מכל הפרשות, ובמדבר גם עסקו בזה פעם פעמיים, בבעלותך חוזרים על זה בלי סוף. בעלותך זה כל העסק של... הנה, ואחרי כן יבואו הלוויים, ותיארת אותם, והבדלת את הלוויים, והבדלת. הלוויים הם קדושים בהבדלה, בהבדלה. הבכור אף פעם לא נבדל. הלווים קדושים בהבדלה. למה? כי נתונים נתונים הם עלים מתוך בני ישראל, תחת פטרת כל רחם, בכור כל מבני ישראל, לקחתי אותם לי. טרגדיה. הבכורות חטאו בעגל, וכיוון שהם חטאו בעגל, בעגל הזהב, כיוון שהם חטאו בעגל הזהב, אני צריך לקחת את הלוויים ולהגיד, העולם לא בנוי עדיין לבחור קדוש פדוי. עוד לא הגענו למדרגה. מתחילים חלוקה בין לבין. חלוקת הדת והמדינה במילים קטנות. במילים גדולות, חלוקת הקודש והבית. כי לי כל בכור בבני ישראל באדם ובבהמה, ביום הקותי כל בכור בארץ מצרים הקדשתי אותם לי. אבל עכשיו אקח את הלוויים תחת כל בכור בבני ישראל, ואתנה את הלוויים נתונים לאהרון ולבניו מתוך בני ישראל לעבוד את עבודת בני ישראל באוהל מועד. ולא יהיה בבני ישראל נגף וגשת בני ישראל אל הקודש. אתם לא במדרגה שבני ישראל רגילים יכולים לגשת אל הקודש במדרגת הקודש הרגילה. לא הגעתם. הגלות מתחילה פה בחטא העגל, לפני שנכנסים לארץ מתחילה הגלות, מופיע בספרים לגבי חטא העגל. עוד לפני הכניסה, זה מתחיל כבר בחטא העגל, הכניסה היא כבר במדרגת כהונה ולא במדרגת בכורים. המשך חוכמה אגב אומר, פתאום באמצע הפרשה שלנו בפרק י' בעלותך, ויהי העם כן מתעוננים, רע באוזני השם, על מה? על מה? אז הוא לא אומרים, מתעוננים, על מתעוננים, למה לא כן מתעוננים, רע, מתעוננים, מתעוננים, נכון, הכל אמת. אומר המשך חוכמה, מה אתם שואלים בכלל? על המהפכה החברתית שהתרחשה.
כתוב
על מה? משך חוכמה כל כך יפה. אומר, מה פרושם מה מתעוננים? זה ההתחלה לקורח, הוא אומר. כן, מה, אתם מדברים על מה יקרה בקורח? כל ספר במדבר זה המתח שפתאום, אדוני משה רבינו, אתה בא עכשיו, ואתה מתחיל ליצור פיצול בין הקדושה לבית. בכל בית היה בחור. אתם מבינים מה פירוש? עכשיו אני אומר לכם, חבר'ה, יהיה משכן? כל בית היה בחור, על יד הבית הייתה במה. ואני עבדתי את השם לפי הנוסח שלי, לפי הבית שלי, לפי המשפחה שלי. פתאום זה עובר רק דרך המפלגה הנכונה. ובאופן אקראי זה גם השבט שלך, ושל אחיך. זה הכל במקרה. ושאלה. ושחור אומר, מה אתם רוצים בכלל? מה אתם שואלים על ויהי? הוא אומר את זה במקום. מה אתם שואלים על ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם? פשוט זו טרגדיה חברתית, לא הסכימו לקבל אותה. כל המדבר הסתובב סביב הטרגדיה הזאת. לא חושבים על זה, זה דברים הכי פשוטים בעולם. אני מזכיר את זה שוב כדי להתרגל לציור. הציור הוא לצאת מהמציאות של אך ורק כהונה מובדלת בישראל. ימשיכו להיות כהנים. ימשיכו להיות כהנים. אבל התפיסה תהיה של בחורה. אתם רוצים לשאול האם תחזור בחורה לעתיד לבוא לבחורות או לא? זה דיון גדול בראשונים. תחזור בחורה, זה דיון אם זה דיון. גם זה דיון בעצם. זה מעניין, שורחיים על זה, לא חשוב. זה דיון מעניין מאוד. בפשטות כן, כי כתוב קדש לי, והספרי אומר כל מקום שנאמר לי, לעולם. זאת אומרת שגם אם זה יפסיק בגלות, זה יחזור. כמו, ויקחו לי, תרומה לעולם. אז אם אתה יודע שמקדש יהיה לעולם, אז גם אתה צריך להבין בפשט של המדרש גם שבחורה תחזור. אז היא תחזור, אבל הכהונה לא תילקח, כי מעלים בקודש ואין מורידים. תפיסת הבכור הקדוש של הבית צריכה לחזור. איך יהיה עד שיהיה, אני ודאי לא יודע. אבל אני יודע שתפיסת הבכורה של הבית צריכה לחזור. היסוד הפשוט הזה, היסוד של כל ה... ולעניות דעתי, זה אומר משה רבנו לפרעו בשנייה שיוצא הבכור הראשון, והוא פוגש אותו ואומר לו, בני בכורי, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. אתה יודע מי אתה? אתה ההמשך של קין. אתה ההמשך של תפיסת הבכור שמותר לו להרוג את הצעיר כי האדמה שלו, והצעיר הוא ההבל שלו. הוא קין והקטן הוא הבל. הוא הקניינים של העולם, הוא הבעל הבית, הוא בעלי האדמה. ואי קין עובד אדמה, והבל צריך לזכור ממני רשות שימוש בשעות שאני אקבע לו. כך תפס עשיו העשוי את היחס שלו ליעקב האחוז בעקיבו. כך תפס ישמעאל המצחק את היחס ליצחק ששוב אמור להיות אחוז בעקיבו. כך תפסו את האחים את היחס אל יוסף. כך חשב יוסף שיכול להיות עם אפרים ומנשה. כל ספר בראשית זה מאבק ארוך על רעיון הבכורה. בכור הוא מושג ערכי, קדוש, שוודאי שהפוטנציאל קיים לבכור, אבל יש בכורה שנמכרה מפני שהפוטנציאל לא מומש. ואתה, אדוני פרעו, תגיד אמן על המשפט בני בכורי ישראל. ואל תגיד עשיו. תקשיב, תגיד כן על בני בכורי ישראל. פילפלואים. זה מדהים, זה מדהים. על מה מצרים מתה? על סוס ורוכבו רמה וים. במצרים כל אחד היה הרוכב על הסוס הקודם. ממש, פילפלואות. מה עושה הבכור? זה כל ההיסטוריה, מה עושה הבכור? מישהו אמר לי השבוע, כשדיברתי בזה בשיעור, מישהו אמר לי אחר כך רעיון, הוא מפתיע מאוד, אחרי זה אמר לי עוד מישהו שאמרו את זה, אבל לא ראיתי לזה מקור. אמרו לי את זה בשם רב חשוב, אבל אמר לי בעקבות השיעור, הוא אומר, אני הבנתי שהרב התכוון לזה. אמרתי לו, לא התכוונתי, אם כן, אל תיתן לי מניות, ואם לא, אל תגיד לי שאני פקוירס. אבל הוא אמר לי שהוא מבין עכשיו פשט אחר לגמרי בכלל בפרשה שם. הוא אומר, אולי הפשט בפרשה הוא כך, פונה הקדוש ברוך הוא למשה ואומר לו, אבל אני אומר לכם את זה בזהירות, פונה הקדוש ברוך הוא אל משה ואומר כך, ואמרת אל פרעה כה אמר השם בני בכורי ישראל, ואומר אליך שלח את בני ויעבדני ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכורך שלך פרעה, ויהי בדרך במלון ויבקש השם אמיתו את הבן הבכור, וציפורה מראה לו מה ההבדל. ובעצם הוא לומד משה כמה המרחק דק בין להיות בכור מצרי ללהיות בכור יהודי. המרחק לא כזה גדול, אתה צריך להחליט אוטוטו וכל הרעיון מת, וציפורה מצילה אותו. ואגב, הפסוק הבא מיד אחרי זה, זה פילי 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 פלוין, ויאמר השם אל אהרון לך לקראת משה, תראה שהשתחררת מהבעיות, לך אדוני המבוגר אל הצעיר, תראה שאין כבר יותר את זה, נגמר, ועכשיו יהיה הנשיקה הגדולה של העולם בין אהרון למשה, והאהבה העצומה הזאת של משה ואהרון, שיהפכו בפרק הבא, פעם אחת שאני מכיר את זה בתנך, להוא משה ואהרון, הם המדברים, הוא אהרון ומשה. זה הופך לאחד, אחד, 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 אחד. מתי העולם יהפוך להיות אחד? שרעיון הבכורה יתפס נכון. אמר לי מישהו אחר כך, הוא שואל אותי אם אני התכוונתי לזה, אמרתי לו לא. אמר לי, אני הבנתי אחרת שהתכוונת. ואמרת אל פרעה, כה אמר השם בני בכורי ישראל, הוא אומר. זה תגיד לפרעה. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, למה אתה כל הזמן מתפקחת איתי אם ללכת להוציא את העם הזה או לא? אתה לא מבין שבני בכורי ישראל? ואומר אליך משה, שלח את בני ויעבדני, לך לדאוג לזה שבני ישתלח ממצרים, ותמאן לשלחו? מה, אתה מסרב לתפקיד? הנה אנוכי הורג את בנך וחורך. והיא בדרך במלון, והיא בקשר השם, והיא בקשר השם. אמרתי לו, קודם כל אני לא אמרתי. אני לא... הרעיון הוא מדהים, צריך אבל לראות. תחפש, הרעיון הוא... ממש, כמו המגילה אפה שבולע הנביא, כמו... זה רעיון פילי פלאות. הוא אמר שאמרתי, לא התכוונתי לזה בכלל. אבל הרעיון הוא גדול מאוד, כלומר זה לחוש את תפיסת... אתה לא מבין שאתה הולך לשחרר את הבכור מהבכור המלטה בעולם? אתה לא תופס שאתה הולך להוציא את הבכורה לי מהבכורה לפרעום? אתה לא מבין מה התפקיד שלך? שצריך עכשיו להוציא את הבכורה? ואולי זה גם הופך פתאום ליותר רלוונטי את הוויכוח, שלח את אהרון. לא אותך ואהרון יבוא אליך. גם זה חלק מהמסר. מעניין מאוד. את כל זה עושה עם ישראל כשהוא מגיע ומביא ביקורים בירושלים בחג השבועות והלאה. בפסח הוא יוצא ממצרים, בחג השבועות הוא מגיע להר סיני. אגב, בהר סיני נפלנו בחטא העגל, וחטא העגל פיצל אותנו לגלות הזאת בין קודש לבית. מה היה שם? עגל של זהב. ומה הולך לפנינו במעמד הביקורים? שור של זהב. לא שור של זהב, שור שקרניו מצופות זהב. זה שימוש באותו מוטיב, אבל במקום עגל שור. השור הוא בהמת העבודה הגדולה. יש במרכבה שנקרא ביחזקאל בחג השבועות ארבעה צדדים: דמות אריה, דמות שור, דמות נשר, דמות אדם. השור הוא מלך הבהמות, האריה, החיות, הנשר, העופות, האדם. והשור, ערך העבודה, ערך החקלאות, ערך העבודה הוא עצום, והוא הולך לפניהם. העגל מגלה לא את העבודה, העגל מגלה את הפינוק. עגל לא עובד. הזהב מאפיין עושר. איך פותח משה רבנו את דברים? אלה הדברים אשר דיבר משה בין תופל ולבן וחצירות, ודי זהב על עסקי זהב. ובכי עצום, ריבונו של עולם, השפט עליהם זהב, השפט עליהם טובה. אתה רוצה שהם לא יחתרו בעגל? מה נתת להם? זהב. זה פילי פלאות. זה פילי פלאות. והתיקון לחטא העגל הוא פרה אדומה מפה, שבאה לטהר אותנו, ושור וקרניו מצופות זהב מפה. יש ערך לזהב, יש ערך לעושר, זה בסדר גמור על הקרניים ולא במהות, על שור ולא על עגל, ובתנאי שאתרה של זית מסובבת את ראשו. מנורה, שמן, חוכמה. ואיך אומר שם הרב בהמשך, לא ניכנס, וחליל מכה לפניהם. החליל, זה קונצרט אדיר, החליל מכה לפניהם, החליל אומר הרב, הוא הכלי שמוציאים אותו גם לקלה וגם למת להבדיל. מוציאים חלילים לפני הקלה ולפני המת. והחליל מכה לפניהם ואומר, רבותיי, העבודה, העושר, החוכמה, יובילו לקידוש השם או לטרגדיה של חברה שתתרסק. יהיה לכם חקלאות, יהיה לכם עבודה, יהיה לכם שברים, יהיה לכם הכל, יהיה לכם עושר, יהיה לכם שמנת אבית הקסית, וזה יהיה חליל שמוציאים לפני המת, או יהיה לכם את כל זה כדי לרומם שכינתה מאפרה ולהחזיר את הקודש לבית, לשדה, לאושר, לא רק לעבודה. סדר גמור להיות עשיר. אם זה יוביל למקום הנכון מתוך הבנת לי הכסף ולי הזהב נאום השם. אבל ודאי הרבה יותר מסוכן להיות עשיר ולהבין לי הכסף ולי הזהב מלא להיות עשיר. בטח. לא טובי נחזיר אותך. החליל מכה לפניהם. הם הולכים. עד שהגיעו קרוב לירושלים, מגיעים קרוב לירושלים, החליל ממשיך עד הר הבית. להר הבית הלווים מתחילים לנגן. אבל עד שם ניגון של חליל. קצת אבל, קצת שמחה. קצת אבל, קצת שמחה. תחליטו. וגילו ברדה. תחליטו לאן אתם הולכים. אז אחרי שיוצאים ממצרים בפסח, ומגיעים להר סיני בחג השבועות, ועוברים תהליך של הבנת הבכורה בשדה, בחקלאות, לא רק בבהמה של כל השנה, אלא בפירות, בשבעת המינים, בארץ זבת חלב ודבש, וקולטים את עניין הביקורים עד סוכות, אפשר להגיע לאסוף את הדולרים שלי ולהיות בזמן שמחתנו. עכשיו יוצאים מהבית אל הסוכה וחיים עם הקודש ברוך הוא. עכשיו נכנסים עם המגפיים לסוכה. זה מהלך מאוד מאוד פשוט. ואז ודאי, ואז מובן מה רוקדים ביום כיפור. אז מובן מה קורה, כלומר זה תהליך, צריך לתפוס, זה מצוין, כלומר זה לא שפתאום נחתתי ביום כיפור, בטח שכשאני מתחיל את יום כיפור בראש חודש אלול, אז אני צריך בנעילה להגיע לנעילה. ועוד פעם אני אומר, בוודאי שצריך לעבוד כך שאנחנו בדרך. אבל לזכור כל הזמן שבכלל, פשוט לא להתבלבל בציור, זה הציור. צריכים, אני לא יודע, אנחנו צריכים ציירים ומשוררים והוגים והוזים וחולמים והכל. לא יודע, מדריכים בסניפים שיציירו את הציורים האלה. שנתחיל להתרגע על הציורים האלה. אתה אומר לי, ילד בית מקדש, הוא מתרגש. אבל הציור שמסביר לי כאדם טיפה יותר מבוגר מה חסר לי בחיים. הציור בא מהבנת החסר. מתוך זה... אני תכננתי את זה בדקה, אני רציתי להיכנס בכלל לדף שלפנינו. מתוך זה אני חושב שאפשר לגעת אולי בעוד נקודה אחת בהעלאת הביקורים.
אני חושבת עכשיו שחליל זה מלשון חלל, שזה אמת ולחולל, ליצור.
דילי פלאות, שורש המילה חליל זה מעניין מאוד, זה ודאי שזה מהשורשים ההפוכים, כי בשורש המילה חליל יש חלל, מוות, חלול, ריק. מת, ריק. אבל בשורש המילה חלל יש לחולל, ליצור, to create. וקודש הילולים להשם נלמד בחזל קודש חילולים. לחלל קרם רווי זה בעצם, זה פילאי פלאות, ליצור קודש בריק. מה זה לחלל כסף קודש? זה להגיד, אני לא צריך להעלות את כל השדה, אלא אני לוקח את הכסף הזה, שמה הוא? החול בהתגלמותו, ומחלל את הקודש על הכסף הזה, והולך בכסף הזה לקנות. איך הכסף הזה, זה מייצג של קודש? הכסף הזה זה עובר לסוחר, זה תומעה בהתגלמותה. מה הכסף הזה? מה זה? מה, כלום. שום דבר. איך יכול להיות? חילול... זה אף לא מפלא.
כמו שהרב אומר, או שלפני הקלה או לפני המת.
זה או לפני הקלה או לפני המת. זה האם אתה יכול לקחת את הקודש, להדפיס אותו בחלל, ולהמשיך אותו הלאה. ומה שאתה תקנה בירושלים בכסף הזה זה קודש. מעכשיו אתה הולך לקנות בשר בירושלים, בתנאי שזה אצל הקר וגלט. קודש. למה? כי התפסת קודש בחול. זה חילול. והחליל הוא כלי שצריך לעשות את זה. הוא מעביר אותי את הפאזה. והנה, שון הקודש שלנו. טוב, מתוך זה אני חושב, אולי צריך לפי זה לעבור על כל המשניות. כמובן, אנחנו לא נספיק אפילו את מה שהבאנו, אנחנו רק נראה קצת מזה. אבל לפי זה צריך לעניות דעתי ללמוד את המשניות של ביקורים באמת, באיזה ניגון אחר, בחלום אחר, מה זה בכלל, זה איזה... איזה מין, לא happening, אלא איזה מין עבודת השם הכי קשה והכי מרוממת והכי מתמשכת בשנה. אני לא זוכר עוד עבודה אחת שמתמשכת על פני כל כך הרבה זמן. עבודה ייחודית, תמידים של שחר, עבודה ייחודית שמתמשכת על כל הזמן. אתה בא פעם אחת, אבל תמיד התריד אותי. אני ראיתי כל מיני התייחסויות לזה בפרשנים, אבל כל בעלי אומנויות שבירושלים יוצאים, מתי הם עבדו בתקופה הזאת? מה היה שם? זה היה איזה יולי-אוגוסט מפסח עד סוכות. מה עשו שם? בעלי אומנויות וכל המלאכות ועיר של מעמד. גם ערים של מעמד, מה זה?
חוסמים את העיר, באמצע העיר.
כן, זה חסימת צמתים בקדושה, לא... זה דל. כיצד מעלין את הביקורים? משנה ב' בביקורים, אני קורא מהמשנה עוד לפני הדברים שיש לפנינו. כל העיירות שבמעמד, זה אני קורא על פן את זה לפניכם, כל העיירות שבמעמד מתכנסות לעיר של מעמד ולנים ברחובה של עיר. אתם מבינים? פסנישט, פריקים. ולענין, אפשר לחשוב שזה דרום אמריקה פה, ולענין ברחובה של עיר. אני אגב אומר לכם כל הזמן, זה הכל הכנות ליום כיפור ביובל. זוכרים את יום כיפור ביובל? ביום כיפור ביובל יש תקיעה אחת ככה רשמית של הממשל. ואיך עושים ביום כיפור ביובל? איך מתחיל היובל? מה עושים ביום כיפור? כל החבר'ה תוקעים בשופרות. יום כיפר. סבס! כל ילד שהגיע לחינוך, ואני מודיע לכם שהשופרות זה גם לפני שהוא הגיע לחינוך, כולם תוקעים. איזה תקיעות. כולם. יום כיפור של יובל, ככה משתחררים משתחררות גמורה מהכל. ואז עבדים יוצאים. זה סיוע של יום הכיפורים. דיברנו על המחולות, כי לא רציתי ישר לעשות את ההלם התרבותי. כולם מחוללים. אבל מתרגלים לזה כל שנה, זה לא, עובדים על זה כל החיים, 50 שנה עובדים על זה כל יום, כל חצי שנה, זה לא פתאום הגעתי לריקודים. לא, איתך היום קוראים זה, אני מתחבר לזה, אני, עובדים, זה עבודה, זה לא קשקוש. אז מגיעים לעיר, מתכנסות לעיר של מעמד, ולנין ברחובה של עיר, ולא היו נכנסים לבתים. ולמשקים היה הממונה אומר, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו. אגב, יש כאן בעיה בגרסה, במשניות למי שזוכר, כתוב קומו ונעלה ציון אל בית השם אלוקינו, ובמקום הפרשנים אומרים שכנראה זו טעות בגרסה. כי הפסוק בירמיהו למד א' אומר, קומו ונעלה ציון אל השם אלוקינו. יש פסוק אחר שאומר, והלכו עמים רבים ואמרו, לכו ונעלה אל הר השם, אל בית אלוהי יעקב. ולפי ההבנה הפשוטה של התמיד שהבנו, הייתה פה טעות בגרסה שירבבו. ממש קשה קצת לקבל. אם נספיק עוד מעט, תראו בעין היה איך הרב אומר שהדיוק היה ששינו את הפסוק. בהעלאת הביקורים אמרו את הפסוק בשינוי בכוונה. פילי פילי. אמרו קומו ונעלה ציון אל בית השם אלוקינו. אנחנו לא באים אל ההר כמו כל הגויים, אנחנו באים אל השם אלוקינו. אתם יודעים איפה השם אלוקינו נמצא? בבית תלת ממדי, ידעת יעקב. הם שינו את הפסוק, אומר הרב. זה המדרגה של הביקורים. קרא אומר, זה אומץ. הוא אומר, זה לא בעיה בגרסה פה. הם ידעו, הפסוק בירמיהו, קומו מנהלה, כעתי, בכוונה הביא פה את הגרסה שנראית הנכונה, בלי בית. אבל אצלנו בדפוסים ובבבי, בכל כתוב, קומו מנהלה ציוני בית, השם לכם. אז לשנייה אחת על המשנה הזאת. ההמשך הוא אחר כך, עוד רגע אחד, ההמשך הוא אחר כך, הקרובים מביאים טעינים וענבים וכו', חליל מכה לפניהם, ואז כתוב שם כך. לפי כבוד הנכנסים היו יוצאים, וכל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם. כל בעלי אומנויות. הירושלמי אומר, בעלי אומנויות כתוב עליהם שלא מפסיקים מפני תפילה. הם לא מפסיקים כשתלמיד חכם עובר. אסור. זה מסוקים במלאכה. לא טוב ברע. אבל כשמביאים ביקורים מפסיקים. יולי אוגוסט. כשמביאים ביקורים, זה לא פן אחד בהופעת השם. זה פילי 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 פלאות. זה לא תלמיד חכם הגיע. זה כנסת ישראל הגיע. עם שבעת המינים. זה הסיבה לבריאה הגיע לפניך עכשיו. בראשית. בשביל ישראל שנקרא ראשית. בשביל התורה שנקראת ראשית. ועוד מדרש. בשביל ביקורים שנקראו ראשית.
פשוט הפסוק שנאמר פה, בואו ונשתחווה, הוא מדבר פה על בריאת העולם.
זה מה שאני רוצה להגיד, זה מדהים. בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני השם ולכו נרננה, זה קריאה של דוד המלך. בואו תבינו איך אנחנו שותפים בבריאה, אשר בידו מחקרי ארץ ותועפות הרים לו. בואו נשתחווה ונכרעה נברכה לפני השם עושינו, כי הוא אלוהינו ואנחנו עם הריתו וצוננו. היום אם בקולו תשמעו, מה היום? גאולה, אם בקולו תשמעו. תחבר, תבריך, נברכה. היום אם בקולו תשמעו. זה רבי יהושע בן לוי שם בשער של רומי. כששואל אותו שם... הוא שואל את אליהו, הוא שואל את המשיח, אי מתי קעה תימר? הוא אומר לו, היום! חוזר ואומר לו, שקרי. אמר לו, אני אמרתי היום? אני התכוונתי אם בקולו תשמעו. זה כל כך אמיתי, כל כך פשוט. ביקורים בעלי אומנויות מפסיקים. החיבור היותר גדול כאן, כל בעלי, אגב, שימו לב עוד פעם לביטוי, כל בעלי אומנויות שבירושלים עומדים לפניהם. לא כתוב הולכים לפניהם, לא כתוב מקבלים את פניהם, עומדים לפניהם. עומדים לפני מי? עומדים לפני גדול בישראל. עומדים לפני יותר מתחוכם. תחשבו על זה רק במובן המסחרי. בוא נחשוב כבעלי בתים. בעלי אומנויות שבירושלים, בוא נניח שזה ראשי העסקים בירושלים. אגב, פה מדובר בעלי אומנויות שבירושלים, שירושלים היא עיר הבירה, זה לא עיר שכולם בורחים למודיעין. זה לא העיר שממנה יש אוטובוס לקניון עזריאלי ולבורסה. כלומר, יש אוטובוס, אבל כמעט לא נוסעים בו, כי זה לטייל שם בלונה פארק. פה הבורסה. לא הבינו עוד? פה הבורסה, כאן. כאן אני תמיד אומר שהמקום הזה באנגלית נקרא וול סטריט. זה אזור הוול סטריט. כאן הרחבה של הסטריט, של הוול, של הוול סטריט. כאן. לא, מי שלא מבין את הרעיון, לא, חבל על הזמן. הוא ממשיך לחלום על איזה דבר משעמם שיש גם בוותיקן, תסלחו לי. להבדיל בין הקודש לתמים. מה אני צריך את זה בכלל? זה להם. מה, אני, כל החלומות שלי היו לייצר פה איזה מין בובה דתית. איזה יצור בלי ילדים ובלי משפחה שיש לו גם עבר מאיזה יבשת? מה מעניין אותי בכלל? באתי ליצור פה חיי בורסה, כלכלה של קודש. מה שווה לי עולם דתי אם העולם הלא דתי לידי הוא לא קשור אליי? מה בכלל, מה נותן לי בכלל?
שזה לא דתי.
היינו אח, מאיפה בא בכלל הרעיון שזה החלק הדתי וזה החלק הלא דתי? מאיפה זה בא? זה הגלות! מצוין, זאת הגלות. ההחלטה שאני צריך להסביר למה הבורסה גם בעניין, זה הגלות גופה. זה גופה. מי אמר שמנחה יותר דתי מבורסה? מי החליט? מה, ההלכות? עוסקים בבורסה יותר בגמרא מאשר במנחה. כן, עד שאנחנו עושים ללמוד פעם מנחה, זמן קיץ, כולם צועקים עלינו שאנחנו לא למדנים, צריך ללמוד רק בורסה. כך אומרים, ברוכס זה לא ברצינות, זה צריך ללמוד דברים רציניים. זה רבה שהיא בטעות תכניס ב... לא התכוון ממש, זה יצא ככה בגלל הדפוס. בסדר, נו, אז אנחנו מקבלים. אז כן מודים שבורסה זה דתי. אז זה דתי רק ללומדש, אבל זה לא דתי ברצינות. כלומר, זה דתי לעשות ככה קווץ', אבל באמת זה לא ברצינות. זה יהיה כש... מה? נכון? כשיבוא המשך, אז למה אתה עושה ככה עם היד כל הזמן? אתה לא מתכוון לזה. אז תתכוון לבורסה. תגיד וולס, תגיד בורסה. תגיד אתה רוצה כסף של קודש. רוצה לראות לא קורבנות. קורבנות חשוב ככה. חקלאים עולים לירושלים, והביזנסמנים של ירושלים עומדים בפני החקלאים. אתם הבנתם מה זה שהמגזר העסקי עומד לפני המגזר החקלאי? אתם מבינים? כל הבעיות הכלכליות תפתרו בשנייה אחת. עומד כל מגזר הלופגישפט, עסקי האוויר הבורסאיים, בפני המגזר החקלאים הטוריות, והוא אומר, תשמע, כשהכהן הגדול עובר פה אנחנו לא עומדים. אבל כשעובר פה חקלאי, צריך לעמוד ביד. עם השור. הוא יש לו מניות על שבועים. תפסיק את העבודה, ועכשיו, אבל סוגרים עכשיו בדיוק את הוול סטריט עוד 20 דקות, סוגרים 12 וחצי, סוגרים את ה... שמעתי? עכשיו נכנסים. צריך להתרגל לזה, זו תפיסה שלמה, זו תפיסה שלמה. האם כל המערכת היא קודש? או שיש קודש? ויש חול. יש חול של לעשות ביזנס, ויש קודש להפסיק את פרי מנחה. זה שני דברים. סיפרתי לכם פעם, שבשכונה אחת, בכמה מקומות היו, כשעוברים החבר'ה של מס הכנסה, אז יש סימן, יש סימן, צועקים, מנחה! ככה צועקים, וכולם מבינים, מנחה, פשט, מנחה. אז סוגרים מהר ומנחה. פעם הייתה ביקורת של נציב מס הכנסה בעצמו, והגיעו כולם, וזה היה מסוכן, אז צעקו, מנחה גדוילה! זה עכשיו מנחה אמיתי. אז צריך להחליט, אם הקודש זה מנחה, והחיים זה חול, וכמה שיותר נעסוק רק בקודש, יהיה יותר חול, זה עוד יותר מתרחק מהגאולה כאילו בשם השם, או שאנחנו הולכים לכבוש את ההר כולו. זה צריך פעם אחת להחליט. מה רוצים לעשות לך? מה בנו? אנו בנו ארצה למה? צריך לקבוע החלטה. מה, כן? מה, שיהיה פוקוס, תהיה החלטה. שלא נתבלבל בחצי כן, חצי לא יודע, אולי. צריך הגדרה. עד שנגיע לשם, אני לא הולך לרקוד ביום הכיפור מחר הצהריים. אבל אני, זה לא כשמשיך, כשמשיך. ואני יודע שאני לא הולך לרקוד, ואני אומר, גבלת, אני רק בנעילה, ואני מחכה כבר לריקודים. ומה אני מחכה? שיוציאו אותי מפה, יגידו לי, עכשיו הולכים לרקוד בקרמים. ככה אני רוצה נעילה. ונבך, אני עכשיו פה, בכל הכוח שאני יכול. איזה כאב זה הופך להיות בנעילה הזה. איזה נעילה יכולה להיות כשאתה רוצה לרקוד, אתה לא יכול. לא, זה הצעקה של השתיקה. בעלי האומנויות שבירושלים, שמקבלים את אנשי החקלאות, זו הסוגיה של הרב פה בדף שלפנינו. וזה ממשיך אחרי זה במשנה אחר כך, כשמופיע איך העשירים מביאים ביקוריהם, איך העניים מביאים ביקוריהם. יש כאן מעמד חברתי מופלא שצריך לנתח אותו. קודם כל מילה אחת על עיר של מעמד, כדי שנזכור את המושג. עיר של מעמד, הרי יש לנו חלוקה ל-24 מעמדות. אגב, דבר שלעניות דעתי בא כדי קצת לרקח את הגלולה הנוראית של הפסקת הבכורה. איך מרקחים את הגלולה המרה הזאת של הפסקת הבכורה בישראל, של הקודש בבית? אז ארץ ישראל מחולקת ל-24 אזורים, כמו בחירות אזוריות. היא מחולקת ל-24 אזורים. לפי 24 האזורים האלה, אותו דבר 24 מעמדות של כהונה ו-24 משמרות של לוויה. 24 האזורים האלה נוצרים מסיבה פשוטה. הרי בכל יום צריך להקריב קורבן תמיד, של שחר ושל בין הארבעים. קורבן, כדי שהוא יוקרב, צריך שהבעלים יהיו לידו. אני חוזר פשוט לדברים הפשוטים בגמרא בתענית, במשנה. כדי שקורבן יוקרב, צריך שהבעלים יהיו ליד הקורבן. איך אפשר? כדי לסמוך. אז זה מצווה בבעלים, זה לא, אין דבר אחר. אז איך הבעלים יהיו ליד הקורבן? הרי תמיד של שחר זה של כל ישראל, כל אחד הביא מחצית השקל. זה לא שותפים. זה קורבן ציבור, אין אחד שלא נמצא פה. אפשר כל ישראל יעמדו ליד קורבנם? הרי זה לא שייך. אז מה עושים? אז יש לי נציג. נו, אז תגיד, באופן כללי יש לי נציג. שלחנו את הכהנים. לא. יש לי נציג פירושו, אני רוצה לדעת מי נציגי בבית המקדש. זה ממש מיניאטורה של הבכורה. מיניאטורה של הבכורה. ואז מחלקים את הארץ ל-24 אזורים, ומחלקים ל-24 מעמדות. יש 24 משמרות כהונה, וראש המשמר או ראש המעמד, הממונה, זה אותו דבר, הממונה או ראש המעמד, הוא זה שאחראי על האזור הזה. עכשיו, בביקורים מגיעים כל הערים לעיר הראשית. עכשיו מרתק, מהי העיר הראשית? מי קובע? ויכוחים מוניציפליים יש, תל אביב, רמת גן, מהי העיר הראשית? היה פעם רב גדול בפתח תקווה, היה גליציאנר גדול, רב ראובן כץ, גאון עולם, הדגל ראובן. אז הוא היה חותם תמיד, הוא הגיע מהגלות, מגליציה וזה, והוא נהיה רב של פתח תקווה, היה גאון עולם. הוא היה חותם רב דפתח תקווה והמחוז. והמחוז. הוא היה אומר המחוז. רב דפתח תקווה והמחוז. שאלו אותו פעם, רב ראובן, מה זה המחוז? זה מה? תל אביב, בני ברק. שיש לי יד, כל מה שיש לי יד. אז מי קובע מהי עיר של מעמד? תסיק בבני ברק, מי החליט מה זה עיר של מעמד? אז זו הגדרה מעניינת מאוד בהלכה. עיר של מעמד זה העיר שפתוח מרחאות, במקרה גר שם ראש המשמר. פילה פלויים. מה קובע את המעמד המוניציפלי של האזור, הכהן שהוא האחראי מטעמי להיות אחראי על התמיד של שחר בשבוע הזה. עכשיו לכל שבוע יש את המעמד, אנשי המעמד באותו שבוע, באותו אזור, כל אנשי המעמד צמים שבוע, חוץ מראשון ושישי. הם צמים משני עד חמישי. אתם תופסים? זאת אומרת, אין בחורה, אבל איך באמת מקושרים עם בית המקדש? בכל מקום יש איקס צמים. אתה מתיישב במקום לאכול, השבוע שזה המאז, אז שואלים אותך אם אתה כן אוכל או לא אוכל. כל השנה. כי אם אתה כהן, אז אתה אוכל או לא אוכל, אתה אחד מ-24 שאוכלים או לא אוכלים. זה מתחלק כל השנה. שבוע, אני צם. כנציג שלך. נכון? לא בחורה. אבל קצת. אז כולם מגיעים לעיר של מעמד. לנים ברחובה של עיר לא היו נכנסים לבתים. זה אותם מושגים. ומשם כל הקשר הזה בין המגזרים של בעלי העסקים, בעלי האומנויות והחקלאים, את זה אנחנו נותנים זכר לביקורים, אנחנו בעזרת השם נעסוק בזה. הרי ביקורים זה חצי שנה. אפשר?